מחר זה 300 יום. 300 יום, מי היה מאמין שנגיע ליום ה-300? איציק אלגרט הוא שם כבר 300 יום. דני, אחיו, נמצא עכשיו בוושינגטון.
בבוסטון אני חושב.
אני לא יודע, בבוסטון, סליחה. מה קורה?
דני, לילה טוב אצלכם.
לילה טוב, מה קורה בבוסטון?
לילה טוב. בוסטון, הלוואי שהיינו כמו בבוסטון.
כן, לפעמים להיות בחול ולראות את הכלום על הפנים של אנשים, זה כל כך מדכא, שהם באיזה... אתם סתם חיים.
חיים את החיים.
זה סתם, זה רגיל.
כן, אתמול מישהו ראה אותי עם החולצה של אחי, עם התמונה.
כן.
שאל, מה זה? הוא חשב שזה איזה זמר או משהו.
כן, אולי היפ-הופ, אולי היפ-הופ, כן.
כן, כן. הלוואי, הלוואי.
הוא אפילו לא יודע על מה מדובר.
ומה אמרת לו?
אז אמרתי לו שזה אחי, והוא חטוף בעזה, והוא לא כל כך הבין על מה אני מדבר, וסיפרתי לו, וזהו, על ה...
זה נראה רחוק מפה, שעדיין צריך לספר את זה לעולם. זה כאילו, זה לא נתפס אצלנו בראש. אתה בעולם, אתה רואה את זה.
כן.
אבל מבחינתנו, מה? כל העולם יודע שיש חטופים, אבל זה לא ככה.
ממש לא.
אבל תגיד רגע, בבוסטון יש עם מי לדבר? יש איפה כן להפיץ את העניין הזה? זאת אומרת, העולם כן...
כן, אנחנו מנסים. בדרך כלל אנחנו נפגשים פה עם אנשי קונגרס ועם הקהילה היהודית. הקהילה היהודית גם יותר... מעורבת ויותר מבינה ויותר פוחדת. הם מבינים שכבר ישראל היא לא מדינת המקלט שלהם, אם יהיה להם פה משהו.
למה אתה אומר את זה שישראל היא לא... למה הם אומרים את זה, לפי דעתך?
כי הנה, עובדה איך המדינה מפקירה.
אני שאלתי שם, שאלתי את הקהל שם, אמרתי, אם עכשיו יהיה לכם פה איזושהי בעיה, אנטישמיות או משהו וזה, האם תברחו כביכול לישראל? התשובה שלהם הייתה שקט מוחלט באולם. אז
זה לא הזמן.
דיברנו לפני הנאום של נתניהו בקונגרס. לא היית חלק מאלה שעלו איתו על כנף ציון.
אנחנו קוראים לזה פה כנף ציון, אבל לא משנה.
ואחרי הנאום, איך הרגשת? כי היה איזה סחף כזה של נאום מוצלח.
והוא גם קיבל הרבה, עזוב את הנאום, היה מחיאות כפיים, כן, היה כן. הרגשה שמקשיבים.
כן, נוער גרמני כן, שם, כן. גיבור ישראל שם.
לא, אתם יודעים, זאת הייתה פארסה נוראית. נאום שלם, שאנחנו באנו וחיכינו וציפינו באמת שראש הממשלה... שלנו יחזור עם איזושהי אמירה שאולי הוא יחתום על עסקה או שהוא חותם על עסקה, אבל הוא אפילו לא הזכיר את המילה עסקה כל הנאום שלו.
למשפחות החטופים הוא כן הזכיר את המילה עסקה, נאמר שהוא אמר לכל מיני אנשים שרצו לשמוע, הוא אמר זה קרוב, זה קרוב. זה היה ממש לפני הנאום שלו.
כן, זה אחרי הקלעים, אתה יודע, אתה גם כן יודע שאחרי הקלעים אפשר לעשות הכל. כשאתה עולה לבמה, אתה כבר משהו אחר. אז כן, אחרי הקלעים הוא עשה הכל. הוא סידר בנאום הזה standing ovation לשרה בצורה מדהימה.
כן.
ראית איך כולם עמדו ומחאו לכפיים שהיא יושבת ליד נועה. וזהו, זה היה בעצם המטרה של הנאום לדעתי. חוץ מהstanding ovation לשרה, שום דבר לא קרה שם.
זה הכל ציני? דני, זה הכל ציני?
לא, בוודאי, אתה לא רואה שהוא ציני, הוא עושה את הכל בציניות, זה הכל ציני.
תגיד רגע, איך קיבלתם את ה...
והנה, אנחנו עכשיו רואים עם את מה?
את החדשות של אתמול, החיסול הזה של אני, כמה זה מלחיץ אתכם במובן הזה שזה מרחיק מעסקה, מקרב.
כן, תראי, האנשים האלה הם בני מוות, זה ברור לגמרי, נכון. אני רק שואל אם החטופים הם גם בני מוות. זאת אומרת, לפי מה שאני רואה, החטופים הולכים ומתים שם, ואנחנו גם כן הורגים את מי שצריך לעשות איתו מסע ומתן אולי. האם מי רוצה לעשות מסע ומתן? אחרי אני, מי שנשאר לחסל זה רק סינואר, כי כל חיסול אחר יהיה פער, שיהיה כלום, כאילו מה, זהו, אני החוסל, עכשיו אחרי צריך סינואר.
כן, כאילו הרמה של זה כל הזמן עולה, הרי בתחילת הערב היה בכלל חיסול אחר של שם שהאדם הסביר לא מכיר.
עכשיו יגידו, חיסלנו את מספר 3 בחמאס, אז מה, חיסלת כבר את העניה. אז רק סינואר נשאר, ואם סינואר יחוסל, אז...
החשש שגם החטופים והחטופות.
אצל מי יהיו החטופים? איפה הם? כאילו, עם מי ידברו? עם מי יעשו עסקה? עם מי יביאו אותם? איך יביאו אותם?
אבל אומרים גם בצמרת הביטחונית, אומרים, בואו נניח רגע את נתניהו בצד, אבל אומרים גם בצמרת הביטחונית, הלחץ הזה והחיסולים האלה משפיעים ומקדמים עסקה. זה מה שהם אומרים.
עם מי? מי שחיסלת? לא הבנתי.
עם מישהו לא ידוע. אומרים, הגישה הזאת של אסמאעיל הנייה, היא בעצם החזיקה את העסקה אחורה. אני לא יודעת, אתה יודע, במובן הזה שהוא עיכב דברים, הוא היה מאוד מעורב בעסקה.
אני יודע שאם אני עושה מסע ומתן עם מישהו לשחרר שבועים, אני לא מחסל אותו. אז עכשיו עם מי אני אדבר? והם צריכים למות. אני לא אומר שהם לא צריכים למות, אבל הם צריכים למות אחרי שהחטופים יחיו. וכאן בעצם הסדר המתהפך, הורגים קודם כל את מי שצריך לשחרר אותם ואחר כך רוצים לשחרר אותם. אז נראה לי כאן איזשהו בעיה לוגית קצת, משהו פה השתבש בשיקול דעת של מי שמקבל את ההחלטות. אנחנו רואים כאן בעצם שהצבא והשבק והמוסד התאוששו ועושים עבודה מקצועית מצוינת, ממש טובה, מגיעים לאנשים הכי טובים, הכי נכונים, ומביאים את המודיעין הכי טוב. אבל במקום למצוא את הטיימינג הנכון במדיניות ולהגיד קודם כל בוא נשחרר את החטופים ואחרי זה נחסל את הבני מוות האלה, אז הופכים את כולם להיות בני מוות. וככה אנחנו, ככה אני רואה את זה. החטופים האלה, אם בסופו של דבר לא יהיה מי לדבר שם וישאר רק השינגי מל ששומר עליהם, אז הם לא יחזרו. אין מה לעשות. זה ההיגיון שלי. יכול להיות שאני חושב בצורה לא הגיונית, אבל אם אני הייתי צריך לשחרר חטופים, אז לא הייתי הורג את מי שאני עושה איתו מסע ומתן.
דני, 300 יום אחר. איך אתם מציינים?
תראה, אני לא מאלה שסופרים, באמת. זה נראה לי לא לעניין בכלל להתחיל לספור יום ועוד יום ועוד יום.
זאת עוד הזדמנות לעורר קצת הד.
אתה דבר איתי בעוד 100 יום ותגיד לי 400 ועוד 100 יום ו-500.
חס וחלילה, אני ממש מקווה שלא.
שמע, אני אומר לך וזה לא פרסה. מבחינתי, השביעי לאוקטובר עדיין לא הסתיים. זה יום אחד ארוך שאנחנו רק הולכים ונופלים בו ומדרדרים בו. הרי הוא בנאום שלו, שאחרי השביעי לאוקטובר, בנאום הראשון, אמר, אני לא לוקח אחריות אחורה, אבל אני באתי לתקן. אז אנחנו היום, 10 חודשים אחרי, רואים את התיקון. ואוי ואבוי לנו לתיקון כזה, כי אנחנו רק הולכים ויורדים לתאום יותר ויותר, ואף אחד לא עושה אותנו.
מתקשים לראות את התיקון בדבר הזה.
דניאל גרעת.
איפה תיקון? איפה תיקון?
דני, אנחנו אוהבים אותך, אנחנו מקווים לטוב, לבשורות טובות, לאיזושהי בשורה, שאיציק יחזור.
באמת שיזכרו כולם שהחטופים הם לא בני מוות, וצריך להביא אותם.
חד משמעית, חד משמעית היום, עכשיו.
תודה רבה.
תודה רבה, יום טוב, להתראות.